ביקשו ממני לדבר על תיאוריות קונספירציה. כולם מדברים על תיאוריות קונספירציה בשנים האחרונות. יש אין ספור, יש ספרים על גבי ספרים ורשימות על גבי רשימות מכל הסוגים ומכל המינים. בין היתר, לא מעט עבודה של פסיכולוגים. אז חשבתי שאולי כדאי להזכיר את העובדה שמהחוקרים המרכזיים של הנושא הזה הם פסיכולוגים. פסיכולוגים באופן טבעי לא חוקרים תיאוריות קונספירציה, אלא הם חוקרים את מי שמחזיק בתיאוריות קונספירציה באופן טבעי, ויש רשימות על גבי רשימות ומחקרים עם סטטיסטיקות כאלה ואחרות על איזה תכונות של אנשים גורמות להם להחזיק בתיאוריות קונספירציה. זה לא הנושא המרכזי שלי, אז אני רק אזכיר כדי לסבר את האוזן, שזה בדרך כלל אנשים שבמדדים שונים ניכר שיש להם נטייה לחשדנות, ללעומתיות, לעתים קרובות לאגרסיביות ולנטיות פרנואידיות. זה כשלעצמו משהו שלמיטב הידע שלי, ואני לא מומחה במחקרים סטטיסטיים כאלה בפסיכולוגיה, אין עליו הרבה יותר מדי חילוקי דעות. אבל אם זה נכון, ואני למען אמת לא בטוח שזה לא נכון, יכול מאוד להיות שזה נכון, יש משהו מוזר, ומה שמוזר זה שתיאוריות קונספירציה הן תופעה יחסית חדשה היסטורית. קשה להאמין שהתכונות הללו שאנחנו מדברים עליהן הן חידוש היסטורי, למרות שגם זה אגב לא בלתי אפשרי, כי תכונות מושפעות מסביבה וזה בהחלט יכול להיות שזה חדש, אבל קשה להאמין. בפרט אנחנו יודעים שמדובר על תופעה של העת המודרנית, אחרי המהפכה הצרפתית, ובפרט אני חושב משהו שחשוב לענייננו וחשוב בחברה שלנו שאנשים ידעו, זה שכאשר אתה מסתכל על המבנה הטיעוני והלוגי של תיאוריות קונספירציה, הן כי באופן בולט כולן משקפות מבנה שדומה למה שאנחנו מוצאים בפרוטוקולים של זקני ציון. ולכן בדרך כלל אצל אנשים שחוקרים תיאוריות קונספירציה, הפרוטוקולים של זקני ציון נחשבים לטקסט הקדום. הטקסט שממנו כולם לומדים, זה מתגלגל ומתגלגל ומתגלגל ומתגלגל, אבל כשחוזרים ומנסים לראות את המבנה של הטיעון, את המבנה של התיאור, לפעמים עד כדי רמה של פסקאות שלמות, אנחנו חוזרים לפרוטוקולים של זקני ציון. אז אני רוצה קודם כל להגיד משהו על הפרוטוקולים של זקני ציון, במקומותינו אני מקווה שלא צריך להסביר שמדובר לא במשהו אמיתי שאנחנו כולנו כאן מתכננים איך לשלוט בעולם, אבל אני רוצה בכל זאת להגיד כמה דברים. הפרוטוקולים של זקני ציון היום אנחנו יודעים המקור שלהם הוא מסמך שכתב פובליציסט צרפתי בשם מוריס ז'ולי בתור ביקורת, ניסיון סטירי לביקורת כנגד לואי נפוליון, שהיה אחיין של נפוליון, היה נשיא צרפת שהפך את עצמו בעצם למין מונרך כזה של צרפת, ומוריס ז'ולי רצה לתקוף אותו, אז הוא כתב פמפלט שנקרא דיאלוגים בין מקיאוולי למונטסקיה. כאשר הרעיון היה שמקיאוולי זה לואי נפוליון, ומונטסקיה זה ערכי הנאורות הצרפתית. אלא שכמובן בגלל שבאותה שלב לא הייתה חופש ביטוי וכיוצא בזה, אז אספו את כל העותקים של הדבר הזה, השלטונות של צרפת, והשמידו את כל מה שהם הצליחו להניח עליו את היד, אבל כמה עותקים הצליחו לברוח, וחלקם הגיעו לשוויץ, ומשם הגיעו לידי האוחרנה של הצאר הרוסי. וכך ב-1903, כדי להסיט את תשומת הלב מהביקורת שהייתה כנגד הצאר, הם ניסחו מסמך שבו הם לקחו את הרעיונות שהופיעו בפרוטוקולים, במסמך של ז'ולי, והחליפו את השחקנים, כי זה לא כך מעניין את הרוסים, כן, מה שקורה שם עם מונטסקיה, הם החליפו את זה ביהודים. אז אנחנו כאן, אנחנו יודעים את הסיפור, ואנחנו יודעים שהטקסט הזה הוא זיוף, והדברים האלה, אגב, אחרי שהם נחשפו, בגלל שהיה ויכוחים על החשיפה הזאת, זה גם מתברר בבתי משפט, וכל הפרוטוקולים האלה קיימים לכל מי שמחפש. אבל אם אנחנו זוכרים את כל זה, אז מחזיר אותנו לשאלה, כן? איך זה שעד 1903 בערך, כן? אין לנו תיאוריות קונספירציה במבנה הזה, ויש לזה כל מיני סוגים של הסברים שאפשר לתת, ואני בוודאי לא אנסה עכשיו לתת הסבר שממצא את כל מה שאפשר להגיד על התופעה הזאת, כי יש הרבה דברים להגיד. אני רק אנסה לתת רעיון אחד שאולי אחר כך ישחק להתגלגל לאנשים בראש ויעורר באצלם מחשבות, כי זה המקסימום שאפשר לעשות. אני מאמין לגרום לאנשים לחשוב. אז בואו רגע נלך צעד אחד אחורה ונשאל למה אנחנו מתכוונים בכלל כשאנחנו אומרים תיאוריות קונספירציה. עכשיו, בדרך כלל לא קשה להסביר בגלל שלאנשים יש דוגמאות בראש. אבל כדי בכל זאת במילה אחת נסביר, אז ושוב אני משוכנע שזה מיותר, אבל בכל זאת, אז התיאוריית קונספירציה הכי מפורסמת אני חושב זה התיאוריה, כן? הרעיון, הדיון, האנשים שמחזיקים ברעיון, שמי שהרג את ג'ון קנדי היה ה-CIA, ולא אף אחד מכל הדברים האחרים שהתבררו, אלא שהיה פה כמובן קונספירציה, כלומר אנשים תכננו את זה, ואחר כך תכננו איך להסתיר את זה, וכיוצא בזה. ותיאוריית קונספירציה אחרת שהיא מאוד מאוד מפורסמת, היא לגבי מגדלי התאומים, מה שנקרא, ה-9-11 בשפה האמריקאית, וזה יש שתי תיאוריות מקובלות על זה, אחת זה שזה מין שוק במבצע של ה-CIA, והשני זה שזה מבצע של המוסד, כן? אבל הדברים האלה על פניהם מעוררים איזושהי תהייה, כן? לגבי למה בעצם אנחנו, על מה בעצם אנחנו כאן מדברים. בדרך כלל כשמדברים על קונספירציה בשפה המשפטית, וקונספירציה זה מושג, או קשירת קשר זה מושג משפטי, כן? מדברים על, על מצב שבו קבוצה קטנה של אנשים באופן סודי מתכננת איזשהו מעשה לא חוקי, עושה איזושהי עסקה כדי לעשות מעשה לא חוקי. עכשיו, קונספירציות כאלה קורות כל הזמן, בשביל זה בכל מדינה יש בה סדר הדין הפלילי שלה עבירה של קונספירציה, ואנשים מורשעים לגביה. אז מן הסתם לא לזה אנחנו מתכוונים כשאנחנו רואים תיאוריות קונספירציה, כי על הדברים האלה הם קונספירציות שמתרחשות, נכון? ואכן, יש הרבה קונספירציות אמיתיות. זאת אומרת, אתה לא, הבעיה לא יכולה להיות שאין קונספירציות, כי יש קונספירציות, כן? למשל, אני אתן לכם דוגמה לקונספירציה. בואו נחשוב רגע על מגדלי התאומים. ההסבר המקובל על מה ששם קרה, זה ש-19 חברי אל-קאידיה תכננו בסוד, כן, וביצעו, תוך כדי שמירת סוד, התקפה על ארצות הברית. זה תיאור ברור של קונספירציה. אז אם אנחנו, וזה לגמרי רציונלי להחזיק ברעיון שהיה קונספירציה. לא המוסד עשה את הקונספירציה, לא ה-CIA עשה את הקונספירציה, הקונספירציה הייתה של אל-קאידה. ככה שלחשוב שיש קונספירציות, זאת לא יכולה להיות בעיה. כן, אם אנחנו נחליט שכל פעם שאנחנו אומרים על משהו שהוא קונספירציה, הרי שאמרנו שהבן אדם הוא פרנואיד ולעומתי, וככה תהיה לנו בעיה. לכן, כאשר אנחנו מדברים על תיאוריות קונספירציה, אנחנו מקווים למשהו יותר ספציפי מזה. וזה הדבר שאותו אנחנו צריכים להסביר. למה הוא חיכה עד המאה ה-20 כדי שהוא יהיה? אז למה אנחנו מתכוונים? קודם כל, יש קונספירציה, כי תיאוריות קונספירציה מדברות על קונספירציה. אבל הדבר השני זה ולכן קוראים לזה תיאוריות קונספירציה, זה שתיאור הקונספירציה הזאת הוא ספקולטיבי. מה זאת אומרת ספקולטיבי? זאת אומרת שרוב הראיות לא תומכות בו. אבל יש איזה בדל ציטוט שאפשר להוציא אותו מההקשר, ואם אומרים אותו אחרי דברים אחרים, אזי יוצא איזשהו מין דבר. אז זה חשוב, כן? דבר נוסף זה שהם לעומתיות. כשמדברים על תיאוריות קונספירציה, זה תמיד משקרים לנו, נכון? אנחנו נגד ההסבר המקובל, כן? אחרת זה לא תיאוריית קונספירציה. התיאוריות קונספירציה הם, וזה שוב מה שמאפיין את הסוגה הזאת, את הז'אנר הזה, הן נעשות על ידי חובבנים. זאת אומרת, יושבים, יש דוגמאות יפות כאלה במסמכים על מגדלי התאומים, יושב פרופסור לספרות אנגלית ואומר, תשמעו, אני קראתי כמה ספרים על הנדסה, ואני יודע שמה שאומרים לכם על איך קרסו מגדלי התאומים בלתי אפשרי. באים מורכים להנדסה, אומרים אחרת, אומרים, נו בוודאי, אנחנו הלא לעומתיים, אתם משקרים לנו, נכון? יפה. ולכן, המאפיין האחרון הוא הפרנואידיות הזאת. תמיד משקרים לנו, תמיד זה מגיע מתוך איזו עמדה קורבנית, כן? אוקיי? עכשיו, כשלעצמן, כל התכונות האלה, כל המחשבות האלה הן חיוביות, זה בוודאי חיובי להיות לעומתי. זה בוודאי חיובי שגם חובבנים ינסו להבין מה שקורה סביבה. נכון? הכל שאלה של מידה. וכאן נכנסת הנקודה העקרונית בזה כשמדברים על תיאוריות קונספירציה, אף פעם לא מדברים על משהו קטן. משהו קטן כזה, אני לא יודע איזה תרופה הכי טובה להוריד יבלות. וכשאתה שואל רופאי אור זה מסובך. על זה אין תיאוריות קונספירציה. אבל על הקורונה יש. ואותם חובבנים שהיו יכולים לעזור לדעת איזה משחה לקחת, וזה נורא חשוב, אני חייב להגיד לכם, בכל נושא רפואי שאני הייתי צריך בו עזרה, נורא חיפשתי את העזרה, אז בפעם לא מצאתי. תמיד אני בא לרופא, הוא אומר לי, יש 3 משחות, אתה מסתכל אותו דבר. אבל אני מחפש את החובבים האלה, את הפרופסורים לספרות אנגלית, שכותבים על מגדלי התאומים, שיעזרו, לא, זה לא מעניין אותם, על הקורונה, כל אחד מומחה. אוקיי. אז לכן, מה שחשוב זה שכשאנחנו מדברים על תיאוריות קונספירציה, הבעיה אינה שיש הסבר מעניין, יצירתי, אולי לעומתי, למה שאנחנו לא יודעים, אלא זה אותם אנשים שאוהבים את תיאוריית הקונספירציה, חובבי תיאוריית הקונספירציה. באנגלית זה עובד יותר טוב, זה לא ה-conspiracy theory, זה ה-conspiracy theorists. כן? הם תמיד מאמינים בכל תיאוריות הקונספירציה. זה מה שמעורר אצלי, אני חייב להגיד, חשד. כן? זאת אומרת, אם דבר אחד אתה התמחית בו, ניחא, אבל אתה מומחה גם לאיך כל אלה שהיו מומחים לקורונה, למה הם הפכו להיות עכשיו לאינפלציה? כל אחד מומחה להכל. יפה. עוד לא פגשתי אחד שמאמין רק באחת. עכשיו שוב, אני רוצה להדגיש, יש קונספירציות אמיתיות, כן? דרמטיות. אני אתן לכם דוגמה יפה שחיפשתי לכם בשבילכם דוגמה שאולי לא כולכם, אני מקווה, מכירים, כי זה נורא משנה, את כל הדוגמאות הגדולות כולם מכירים. יש דוגמה משעשעת, מעניינת, של דבר שנקרא מבצע North Woods של האמריקאים. ב-1962, מי שהיה רמטכ"ל האמריקאי, הציע לקנדי מבצע כזה שבו יבצעו כמה פעולות טרור ברחבי ארצות הברית, יקשרו אותם לקובה, וזה יהיה הצדקה לפגישה לקובה. כן, מה שבהגה של אלה שאוהבים את הדברים, נקראו לזה false flag operation, כן? לעשות מין דבר כזה, נכון? אבל כמובן שהוא לא קיבל איזה תמיכה, זה לא התבצע. אז איך אנחנו יודעים שזה קרה? ב-1997, כשפרסמו עוד ועוד, כי כל הזמן מפרסמים עוד ועוד ניירות מהארכיונים שקשורים לתקופת קנדי, התפרסם הנייר שבו האיש הזה, כמו בירוקרט טוב, כמו אצלנו במטכ"ל ובכל מקום, הכין נייר ושלח אותו. ונייר, יש לך חותמות וכל מה שצריך, אפשר לתארך אותו וכן הלאה, אנחנו יודעים שאכן זה היה. עכשיו לכן, שוב, רציונלי לגמרי להאמין שהיה רמטכ"ל כזה, השם שלו למצר, כן? שהציע את הדבר הזה. ואם זה היה קורה, אז להאמין בזה היה רציונלי? לא. מה שהופך את זה לרציונלי זה הראיות. לא האפשרות. מי שאומר, הנה, יש לי רעיון. זה ממישהו שצריך לחשוב. אבל עדיין לא עניתי לכם על השאלה המהותית, וזה למה הדבר הזה קורה, ולמה הוא קורה יותר. עכשיו, תמיד אפשר להאשים את האינטרנט בהכל, זה תמיד, אין ספק שזה הופך את זה יותר קל ויותר מהר. אבל זה, לטעמי לפחות, לא תופס את השור בקרניו. אז אני אציע לכם את ההצעה שלי. במקרה היא מתאימה לפסיכולוגים. אז עכשיו אני רוצה להגיד מה בעיניי, אחרי שאמרתי, כל מיני תכונות שמאפיינות קונספירציה, היא התכונה המרכזית. של תיאוריות קונספירציה. ומה שהתכונה המרכזית, האפיון המרכזי, בלי זה זה לא, ואם זה זה כן, וכל השאר זה נחמד מסביב. זה שמייחסים כוונות, מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית, אינטנציות, לגורמים נסתרים, לרוב לקבוצות של אנשים. שום דבר הוא לא במקרה, שום דבר הוא לא זה משך ימינה וזה משך שמאלה ובסוף זה הלך באמצע, זה אף פעם אין חילוקי דעות, זה תמיד כולם ישבו במחשכים, כמו היהודים האלה בזקני צעיר שאנחנו מכירים מהפרוטוקולים בתמונות, ככה ותכננו. עכשיו, השאלה, אם מקבלים את מה, כל מה שאמרתי עד עכשיו, אז השאלה שלנו זה למה ואיפה ומתי אנשים מתחילים לחשוב ככה. אוקיי? את זה אנחנו ננסה להסביר. זאת השאלה. עכשיו, בשביל זה אני אקח קצת השראה מרעיונות שהתפתחו בתחום של פסיכולוגיה חברתית. אגב, אם מחפשים איפה יש שקלים במדע. אבל נעזוב את זה ששם שום דבר לא עובר רפליקציה, וזה זה נשמור בינינו האקדמיים עם כל הבעיות שיש בפסיכולוגיה חברתית. אבל ניקח מכם רעיונות, כי לפעמים רעיונות הם מעניינים. אז אני לא הולך להגיד, הנה, הפסיכולוגים נותנים את ההסבר, כי אני לא חושב, אבל יש רעיונות שאפשר לעבוד איתם. בשביל זה אני רוצה לספר משהו שחלקכם אני מניח יודעים, אבל מי שלא מהברנז'ה הזאת לא מכיר, לפסיכולוגים חברתיים יש עיסוק שלם בכל מיני הטיות שגורמות לנו לטעות בכל מיני מצבים, ואחת החשובה לענייננו זה דבר שנקרא טעות הייחוס הבסיסית, ככה קוראים לזה בעברית, אומרת הוויקיפדיה, בלעז קוראים לזה ה-Fundamental Attribution Error. וזאת הנטייה של אנשים, היא נורא מעניינת, להסביר את עצמם ואת ההתנהגות של עצמם, בייחוד שהם עושים משהו לא טוב, בגלל הנסיבות והסיטואציה. למה נסעתי מהר ונתקעתי באוטו לפניי? כי אני ממהר לחתונה של הבן דוד. לעומת זאת, שמסבירים את השני כשהוא עושה דבר כזה, זה או כי הוא מנובל באופן בסיסי, או שיש לו כוונות רעות. כן? זאת אומרת, או שהאופי שלו מחורבן, או שהכוונות שלו עכשיו מחורבנות. כן? אז יש מין אסימטריה כזאת, כשעושים אובזרבציה בין עצמנו לבין אחרים. לאחרים יש כוונות ואישיות, לנו יש נסיבות. כמובן שזה בדברים רעים. בדברים טובים, זה יתהפך. אוקיי, עכשיו, אם ככה זה עובד, כשאנחנו חושבים אחד על השני, כשמישהו מתנגש בי, אני הלכתי מהר כי אני מאחר לשיעור, הוא סתם לא אכפת לו, אז עכשיו אנחנו נשאלים, מה קורה כשמתחילים לחשוב על קבוצות של אנשים, ולא על אנשים בודדים, כן? אז הרעיון הוא כזה, את הקבוצה שאנחנו שייכים לה, אנחנו מסבירים על ידי הסיטואציה וההקשר, והשונות בינינו, אנחנו בתוך הקבוצה שלנו, כל אחד הלא אפרוח מיוחד, נכון? את הקבוצה האחרת, אנחנו מסבירים על ידי הכוונות והדיספוזיציות שלהם, והם כמובן כולם אותו דבר, כן? כמובן, זה אנחנו כבר יודעים, כן? אז למשל, אם אנחנו חושבים על מדינות, אנחנו רוצים להסביר מה קרה לחבר שלנו מחוץ לארץ, שאולי לא מכיר ולא בכל הדקויות האלה וככה, ולא יודע את ההבדל בין האצל ללחי וזה, אנחנו רוצים להסביר לו מה קרה בבחירות, אנחנו מתשמע, אחוז החזימה גבוה, מרץ לא עברו, 3,000 קולות, זה שינה את המפה, לביבי יש משפט, כל זה, אתה חייב להבין את כל זה, כי בלי זה אתה לא יכול להגיד סתם דברים רעים עלינו, כי זה לא קשור לזה שאנחנו רעים, זה קשור לנסיבות. לעומת זאת, האחרים, הם פשוט רואים, כמו שנאמר, כולם אותו דבר, רצו, הנה, יש שורה שהם רצו משהו. או, ואותו דבר עובד גם שאנחנו קוראים את הארי פוטר, כן? גריפינדור, כל אחד בן פרטי, הארי הוא כזה, ורון ויזלי הוא כזה, והרמיוני היא כזאת, ואפילו נביל ולונג בוטום ולונה, כל אחד יש לו את האופי שלו ומה שהוא רוצה, ואחד יותר ככה ואחד יותר ככה, והם לא תמיד מסכימים והם רבים. לעומת זאת, אלה בסליברים הם חבורה של מנובלים, הם רקובים עד היסוד, שום דבר לא יעזור נגדם. אז ככה העסק הזה עובד. עכשיו, אנחנו כמעט יכולים להסביר מה קורה עם תיאוריות קונספירציה, חסר לנו רק עוד מרכיב אחד כדי להסביר למה תיאוריות קונספירציה נפוצות בתקופות מסוימות ובמקומות מסוימים. והמרכיב השני הוא שיש בחברה שאנחנו מסתכלים עליה ומנסים להבין אותה, אנשים או קבוצות שמרגישים שהם שייכים לקבוצה או לקבוצות שמשפיעות וקובעות, ומצד שני יש מי שמרגישים שהם לא שייכים, מנוכרים לקבוצות שקובעות, הם לעולם לא יהיו שייכים לקבוצות האלה. עכשיו, אם נחבר את שני הדברים האלה, אנחנו ממש יכולים לעשות מין סילוגיזם לוגי כזה, כן, ואנחנו מקבלים מין דבר כזה. מי ששייך לקבוצה השנייה, כלומר הוא לא שייך לקבוצה שמקבלת את ההחלטות, הוא משוכנע שהקבוצה שכן מקבלת את ההחלטות פועלת באופן אינטנציונלי ומכוון. לא, הוא יודע שהוא עם החברים שלו לא מסכים על שום דבר, אבל הם האחרים, כולם פועלים ככה. וברגע שעשינו את זה, מצאנו את תיאוריית הקונספירציה. עכשיו, אספר לכם עוד סיפור נחמד. ב-1967, הפסיכולוג סטנלי מילגרם, שאחד מהאורים והתומים, מי שעשה את הניסוי על ציות לסמכות, או בדיוק תיאופורית, יתנו למכות חשמל וככה זה, ככה זה, אז לא סטנלי מילגרם שעשה עוד הרבה דברים יפמחים, עשה ניסוי גם כן מאוד מאוד מפורסם, פחות מפורסם ממה שהניסוי של המכות חשמל, אז אולי חלקכם לא מכירים ויהיה לכם מעניין. מה היה הניסוי? הוא לקח אוסף של אנשים בנברסקה ובקנזס, זה שני ניסויים, אחד היה נברסקה, שני היה קנזס, למי שהדיוק חשוב לו. ואמר להם, תראו, יש כאן שם של מישהו שגר בבוסטון, מסצ'וסט. זה בצד השני של ארצות הברית, זה רחוק רחוק. אם אתם מכירים אותו, תגידו שאתם מכירים, לא מכירים אותו. עכשיו, התפקיד שלכם זה לשלוח את המכתב, היה שם המכתב כזה, שצריך להגיע אל אותו אדם בבוסטון. אבל הכלל הוא שלכם מותר לשלוח את המכתב רק למישהו שאתם מכירים אישית, on the first name basis, אתם מכירים אותו, והוא צריך לשלוח הלאה, והלאה, והלאה, עד שזה יגיע לאותו דוד. עכשיו, כל בן אדם, אם אתם תשאלו אותו, יגיד, תשמע, בטח, 50 פעמים זה יסתובב ברחבי ארצות הברית, אולי אף פעם לא יגיע. והסתבר שבממוצע, תוך 6 קפיצות כאלה, הגיעו לאותם אנשים בבוסטון. עכשיו, זה מעניין, זה לא נועם חומסקי, הם שלחו את זה לאיזה אישה של סטודנט ללימודי דת בהרווארד, פעם אחת, ופעם שנייה לאיזה סוחר מניות. זאת אומרת, זה לא אנשים שיש להם איזה פרופיל ציבורי, ותזכרו, זה היה ב-1967, אי אפשר לעשות גוגל, אין פייסבוק, אין כלום. אני, זה נפלא, החברים שלי עשו פגישת מחזור, לא מצאו אותי בפייסבוק. גוגל לא טוב? כן, לא, לא מספיק, אני באוניברסיטה, שנתונים, עניינים, לא קשה היה למצוא אותך. אז באמת היה קשה למצוא, ובכל זאת, 6 קפיצות, ומצאו את האנשים האלה. עכשיו, תחשבו על זה. תחשבו רגע על עצמכם. כמה תחנות יהיו אם הייתם משחקים את המשחק הזה כדי להגיע ל... נחשוב. שלמה בן עמי, שהיה קשור למתווה קלינטון. או לחילופין, איתמר בן גביר. עכשיו, מאוד יכול להיות שבחברה שלנו יש אנשים שיקח להם את אותו מספר של קפיצות להגיע לשני הצדדים האלה. אבל ההשערה שלי, זאת שאלה אמפירית, צריך לבדוק. ההשערה שלי זה שיש אנשים ששייכים לקבוצות או אזורים מסוימים בחברה הישראלית, שלאחד זה ייקח להם 3 תחנות, ולשני ייקח להם 35. זאת ההשערה. עכשיו, אם המצב הוא כזה, אז אם אתה חושב לעצמך, אני יכול להרים טלפון למישהו שיושב בוועדת סל הבריאות, או בצוות הטיפול במגפות, והוא מיד יגיד לי. ואם אני לא מכיר אותו, אז אני מכיר חבר שלו, וזה... יהיה מאוד קשה לשכנע אותי בקונספירציה, אבל אם אלה אנשים שאין לי שום דרך להגיע אליהם, לא מכיר אותם וכן הלאה, נו, זה ההם ההם הזה, וקל מאוד לייחס להם אינטנציונליות וכוונות כאלה. אז לכן אני חושב שהמסקנה הברורה זה שלהחזיק בתיאוריית קונספירציה, זה לא מבטיח שיש קונספירציות, ולא מבטיח שאין קונספירציות, אבל להחזיק בכל תיאוריית הקונספירציה, זה בדרך כלל אינדיקציה שפשוט אתה לא מכיר, ואתה רחוק מאותם מקומות שבהם מתקבלות ההחלטות, וזה בעיה אחרת. אבל בעיה חשובה, בעיה אחרת. עכשיו, יש כל מיני פרדיקציות או ראיות שתומכות בניתוח הזה, שהוא ניתוח שלי, כך שיכול להיות שהוא לא נכון. קודם כל, אנחנו מצפים שקבוצות מוחלשות או חלשות בדרכים שונות, תהיה בהן נטייה יותר גדולה לתיאוריות קונספירציה. למה? שהם יותר רחוקים ממקודים שבהם מתקבלות ההחלטות. זה אחת העובדות הידועות והמפורסמות ביותר, כן, על תיאוריות קונספירציה. הרבה פעמים מי שייצר אותם זה פרופסורים לספרות אנגלית, או עיתונאים למיניהם וכיוצא בזה, אבל מי שמאמץ אותם זה אנשים שאומרים, אוקיי, הנה, מצאנו מישהו שתומך בהרגשה שלנו שהם כולם נגדנו. דבר נוסף זה שתיאוריות קונספירציה יהיו נפוצות יותר בחברות שהן חברות שבורות וחברות שאין בהן מוביליות חברתית וחברות לא דמוקרטיות, כי בחברות כאלה אתה הרבה מאוד פעמים באמת לא שייך למוקדי ההחלטות ולעולם לא תגיע אליה. עוד עובדה שהיא מן המפורסמות. עובדה שלישית או הרהור שלישי שאולי פחות מדגישים אותו אבל נובע מהתיאור שאני הצעתי לכם, זה שאנחנו נצפה למין תמונת ראי של תיאוריית קונספירציה במצב שבו מישהו, אלה ששייכים למעמדות היותר חזקים בחברה, תלויים באלה שנמצאים במעמדות היותר נמוכים. אז בדרך כלל הם לא מסבירים אותם בצורה קונספירטיבית כי הם לא תלויים בהם, אבל כשהם כן תלויים בהם פתאום זה יתעורר. וכאן אפשר להיזכר באותה אגדה אורבנית מפורסמת על זה שמלצרים יורקים למרק של הכוחות שהם לא אוהבים. זה מופיע בעשרות סדרות טלוויזיה וככה הרעיון הזה שזה מה שמלצרים עושים. למה? כי אחד הרגעים שבהם אנשים שהם אלה עם הכסף וככה יושבים ומרגישים שהם תלויים בידיים של מישהו שהם, זה המקרה הזה. אז אני לא אומר שזאת הוכחה מוחצת, בוודאי שלא. אוקיי, עכשיו מה המסקנה מכל מה שאמרתי? המסקנה לא מנסה להיות שזה בסדר להחזיק בתיאוריות קונספירציה או להיות חובב תיאוריות קונספירציה. כשאתה מתחיל להאמין בשלישית, אז מה שנקרא, זה כמו עם אותו אחד, כן, שאומרים לו תלך לישון, כששלושה אומרים לו שהוא שיקור, כן? להחזיק בתיאוריות קונספירציה אחת זה עוד בסדר, אחר כך אתה צריך להתחיל להגיד רק רגע, אני כנראה נמשך לזה. זה לא אומר שאתה טועה, אבל סביר להניח שהראיות הן לא חזקות כמו שאתה חושב שהן. אנחנו כולנו להיות ספקן ולהיות לעומתי, זה מצוין. אבל כשאנחנו צריכים להיות לעשות את זה גם על עצמנו. אוקיי. עכשיו, אבל מה כן? אם אנחנו רואים שבחברה שלנו יש יותר ויותר, יש אופנה למין תיאוריות כאלה, זה מעיד, חוץ מזה שזה מעיד על אלה שמחזיקים בתיאוריות האלה, זה מעיד משהו על החברה. זה מעיד משהו על המוביליות בחברה, זה מעיד משהו על הניכור בחברה וכן הלאה. אוקיי? אז מכאן אפשר לקחת משהו שאני חושב שהוא רלוונטי גם למי שמחזיק בתיאוריות קונספירציה אחדות וגם למי שלא. וזה שכאשר אנחנו חושבים על הרעיונות ועל ההתנהגות של שחקנים אחרים בחברה שלנו, בייחוד על קבוצות שלמות, לחשוב תמיד על המיקום החברתי שממנו אנחנו מדברים. אנחנו תמיד מדברים באיזשהו הקשר חברתי. ולכן מאוד קל שאנחנו נגיד הם כאלה ואנחנו לא כאלה. ועכשיו, מה נשאר לנו בידיים? נשארים לנו הכלים הרגילים הלא מסעירים, המשעממים, המטרידים, שהאקדמיים עושים אותם, וכן, לפעמים הם משקרים, לפעמים הם טועים, ולפעמים הם גם זה וגם זה, ולפעמים זה לא ברור אם זה זה וזה או הבעת דעה, כי כל הדברים האלה קורים גם יחד. מה נשאר? מה שנשאר זה לדבר על זה, להתווכח על זה, לעשות מדע, לסמוך על עיתונות חופשית, כאשר באמת דברים מתבררים בבתי משפט, זה מצוין, גם כן לפעמים, כן? וכל הכלים האלה די משעממים, כן? והם לא מיידיים. אגב, אף אחד שדיבר על זה שהאמת תנצח לא חשב שהיא תנצח מהר. כולם ידעו שהיא תנצח לאט, אם בכלל. זה מה שקאנט היה קורא אידיאל רגולטיבי. יום אחד, לאט לאט, עוד דונם ועוד עז קראו לזה אצלנו, כן? ככה זה עובד. ועכשיו, הדבר החשוב, אם רוצים לדעת את האמת, זה להבין שלא תמצא את אותה אמת על מגדלי התאומים ועל חיסונים אצל אותם אנשים, כי מה אפשר לעשות? זה דברים מסובכים שצריך להבין בהם, צריך להעמיק בהם. כמו שאמרתי, זה נורה אדומה. ולהבין שאם אנשים בחברה מרגישים שהם חסרי אונים, שיש איומים עליהם מכל עבר, הם ימציאו לעצמם דברים שיעזרו להם להתמודד עם זה, ושאחד הדברים שיכולים לעזור זה מין ייחוס כזה של כוונות לגורמים אלומים. ואני אסיים רק בזה שאני אחזור לאיפה שהתחלתי. זה מעורר השתאות שעם שגדל על ברכי הסיפור, על הפרוטוקולים של זקני ציון, ממשיך להחזיק חלק ממנו במחשבות שכל כך דומות מבחינה סטרוקטורלית, שאי אפשר שלא לראות שהם יתגלגלו, אפילו אם אתה לא יכול לעקוב אחרי כל שלב בשרשרת. אבל זה קצת יותר מדי דומה. זה כמו הסיפור, לא עלינו, שהילד דומה לחלבן. כן? זה קצת דומה מדי. תודה רבה.